הגמרא אומרת, מה פירוש הפסוק, יד ליד לא ינקה? מה זה יד ליד לא ינקה? אמר רב, כל הבא לשת איש, אפילו יקנה אולי הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו, דכתיב בהרימותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ, לא ינקה מדינה של גיהנום. בדרך כלל, אברהם אבינו הכניס הרבה אנשים תחת כנפי השכינה. הוא גייר אלפי אנשים, אולי מאות אלפים. וגם שרה הגירה את כל האנשים. אז הדבר הזה, הזכות האדירה הזאת של אברהם אבינו, זה מועיל שגם המקרה הכי גרוע ביותר, כמו שיש לו זכות רבים, אז שום דבר לא יתרוד אותו מהעולם הבא. זה כמו שכתוב במסכת אבות, שכל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. זאת אומרת, רש"י כותב שהפירוש המיוחס לרש"י, יש אומרים שהפירוש למסכת אבות זה לא מרש"י, שם שכתוב רש"י, זה לא רש"י פירש, אולי חצי, אולי חלק, יש קטעים שם שהם לא מרש"י. אז כתוב שם, הוא מסביר שם הרב המפרש, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם הזה אפשרות לחטוא. אז פה אבל באבון כזה פלילי של אשת איש, גם אם יהיה לו זכויות כמו אברהם אבינו, לא ינצל מדינה של גיהנום. זאת אומרת הגמרא, קשיא לעוד ברבי שילה, מבית המדרש רבי שילה, אמרו, הרי הפסוק אומר יד ליד, והיה צריך להיות ידי מבעלה, היה צריך להיות כתוב בפסוק, אם אתה דורש את זה על זכותו של אברהם אבינו, היה צריך להיות כתוב בפסוק ידי, שם כתוב הרימותי ידי אל השם אל עליון אצל אברהם אבינו. אומרת הגמרא, אלא אמרה דבר רבי שילה, אפילו קיבל תורה כמשה רבנו, דכתיב מימינו אש דת למו, לא ינקה מדינה של גיהנום. קשה לרבי יוחנן היד ליד יד מיד מבעלה, אלא אמר רבי יוחנן, אפילו עושה צדקה בסתר, צדקה בסתר זה מצווה הכי, אחת המצוות הכי יקרות בתורה, שמביאות את האדם לידי מדרגות מאוד גבוהות, לעבוד את השם, שאדם מסתיר את מעשיו הטובים, אז על ידי כך הוא נעשה מרכבה לשכינה. כמו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את מעשיו, מה שיראה לנו זה טיפה מן הים, את העולם היפה ואת הגודל חוכמתו בתורה הקדושה. יש הרבה תורות שעוד לא ירדו לעולם הזה. תורות שנמצאות למעלה בעולמות העליונים, דברים מאוד גבוהים ועמוקים. אז הקדוש ברוך הוא מסתיר את מעשיו הטובים, את רוב מעשיו הטובים הוא מסתיר. אז ככה שאדם מסתיר את מעשיו הטובים, אז זה מראה שהוא דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. שהוא לא מפרסם את מעשיו הטובים בבריאות, אז זה נעשה מרכבה לשכינה, שהוא צנוע, זאת אומרת שזה נקרא, קוראים לזה חז"ל, שמעשיו לשם שמיים. דרך כלל שאדם עושה ליד אנשים, אז יש לו גם יכול להיות לו נגיעות אישיות, שהוא משיג איזה כבוד, או שזה לחץ חברתי של הסביבה. אבל אם הוא עושה דברים לשם שמיים, מעלתו הרבה יותר גדולה, יש בזה קידוש השם בסתר. ככה כותב רבנו הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק י'. אז אפילו עושה צדקה בסתר, לכתיב ועליו נאמר מתן בסתר יכפה אף, את המלאך חבלה הזה המסוכן שקוראים לו אף, שאפילו משה רבנו פחד ממנו, שכתוב כי אגורתי מפני האף והחמה, משה רבנו פחד מהמלאך הזה. אומר שלמה המלך, מתן בסתר יכפה אף ושוחד וחק חמה עזה, לא ינקה מדינה של גיהנום. אפילו אם יש לו זכות כזאת של צדקה בסתר, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. כלומר, אדם שיש לו אבון של אשת איש, שזה גילוי עריות, אז לא מועיל לו המצווה הזאת של צדקה בסתר. כמה זה מסוכן. מתעסק עם אישה נשואה זה דבר מאוד מסוכן. צדקה בסתר...
מה
עם אסר קוראים לו
אבשלום? יש לו תקנה אבשלום?
אבשלום, אם לא הזכות המיוחדת של דוד המלך, לא היה לו שום תקנה.
הוא לקח את כל אנשי האוויר והלך איתם.
אבל הגמרא אומרת במסכת דבר מציא דף נ"ט, שאדם שבא לאשת איש, יש לו חלק בעולם הבא, אבל תשובתו מאוד קשה. זאת אומרת, עד שהוא עולה מגיהנום, לוקח עידן ועידנים הרבה זמן, אבל בסופו של דבר חלק לעולם הבא יש לו. זאת אומרת, יש גן עדן וגיהנום, שזה שכר של עולם הנשמות, ויש עולם הבא, שזה תחיית מתים. בדרך כלל עולם הבא שכתוב בגמרא, הכוונה לתחיית המתים, שזה אחרי הזמן של עולם הנשמות. כי הגמרא אומרת בסנהדרין, בצדיק, שאדם שכופר בתחיית המתים, אז אין לו חלק לעולם הבא. אדם שלא מאמין שיהיה תחיית מתים, אין לו חלק לעולם הבא. אז אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז אומרת הגמרא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יקום בתחיית המתים. אבל המשנה לא אמרה ככה, המשנה אמרה אין לו חלק לעולם הבא. אז למה אתה שינית ואמרת שהוא לא יקום בתחיית המתים? אלא מה אתה למד מכך? שזה אותו דבר, עולם הבא ותחיית מתים, זה היינו הך. זה שהגמרא שינתה, בגלל ללמד לך שהעולם הבא הכוונה זה תחיית מתים. אז זה ראייה שעולם הבא, הכוונה תחיית מתים. עכשיו, יש צדקה יותר גדולה מצדקה
בצדקה. לא, זה לא באמת דיבור שמדברים עם נשים.
מדבר עם נשים?
מה בעבודה? מדברים,
מדברים, מדברים. אם זה בענייני עבודה, אין בזה איסור.
לא, 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 לא.
אבל אם הוא מקל ראש איתן, זה אבון.
לא, אם מבקש לעזור, תעזור.
טוב, זה משהו, זה ענייני עבודה, זה ענייני עבודה.
אז אין בעיה זה?
אין בזה בעיה, אבל אם הוא מקל את הראש ומספר לה בדיחות, כמו שאומרים, אז זה אסור לעשות את זה. זה נאמר, אל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. עכשיו, יצר תמיד, הגדולה שלו, שהוא בא לאדם בדברים קטנים. בקטנות, כמו שאומרים. הוא בא לו, לא, עכשיו תשמע, אתה רק מדבר, אתה רק מסתכל, אתה רק מריח את הבושם של הגמרא אומרת, רבנו הרמב״ם מביא את זה בפירוש שלו משנות על מסכת סנהדרין, לא תנאף, לא תהנה אף. זאת אומרת, עיקר לא תנאף זה אשת איש, אבל גם כן יש אביזרי הוא של גילוי עריות, יש את הענפים של גילוי עריות, שזה דברים שאחר כך נסתיר אותם בלי נדר. עכשיו צדקה בסתר לפי הפשט זה בממון, שהוא נותן לבן אדם, שהוא לא מכיר אותו, ובן אדם לא יודע מי נותן לו, אז הצדקה מאוד, מצווה מאוד מיוחדת, מצווה מאוד מעולה, שבן אדם לא יודע למי הוא נותן, וגם אותו בן אדם שקיבל לא יודע מי הביא לו, זה צדקה בסתר. אבל יש מצווה יותר מעולה, ככה הגמרא מלמדת בכתובות סמך זין. למה? שם המסופר שמור עוקבה, הוא היה עושה צדקה בסתר כל ימיו. כל ימיו היה עושה צדקה בסתר. כל יום הוא היה בא נותן איזה אני, היה לו איזה אני בשכונה, הגמרא אומרת, שהוא היה חזר מהישיבה הרב, הוא היה אב בדין, גם היה עשיר גדול, הוא היה אב בדין, וגם ראש הישיבה מלמד תורה. כל יום שהוא היה חזר מהישיבה, היה נותן צדקה 4 זוז, כמו היום נגיד 40 שקל, יומית. זה יומית מכובדת לאדם עני. אדם עני יכול לחפה 40 שקל. אז זה נותן לו כל יום, וזורק לו את זה ככה ליד המפתן הבית, דפק לו על הדלת ובורח. פעם אחת אני רצה לדעת מי זה, אבל נמאס לו, הוא כל כך רצה לדעת מי זה הצדיק הזה, ומור הוא כבר איחר, אז אשתו דאגה לו, למה הוא איחר מהישיבה, אז אשתו באה לישיבה, אמר בוא נלך הביתה, אמר לך, כי רגע, אני צריך לעשות איזה צדקה פה, איזה מצווה. לקח את אשתו, ומעשה ידוע שאני, איך שהם דפקו לו בדלת, הוא מיד פתח את הדלת, ואז אמר לה, בואי נברח. והוא עודף אחריהם, אני רוצה לדעת מי זה. עכשיו הרב בורח, הוא לא ראה את פניו. ומורוקבה לא רצה שהוא יזהה אותו, כי כמה שמורוקבה היה ראש או הרב של השכונה שמה, הוא היה אדם מאוד מפורסם, אז הוא פחד שהעני הזה יתבייש, שהרב של השכונה יודע שהוא כזה עני. יש אנשים עניים שהם לא רוצים שידעו שהם עניים. כמה משפחות יש, הם יכולים להתקשר לי עם כל מיני ארגוני צדקה שיעזרו להם, והם לא מתקשרים, נכון? הם חיים בעוני גדול, והעיקר שלא ידעו שהם עניים, נכון? אז יכול להיות שהעני הזה לא רצה שידעו שהוא עני. ואם הוא היה יודע, אז הוא היה מאוד מתבייש, ויותר לא היה בעלי בית הכנסת, ולא היה בעלי בית המדרש, הוא יודע שהרב יודע למי הוא נותן צדקה. אז הרב לא רצה שיגלו. אז הוא ברח, אמר לה, לאן נכנס? הוא רודף אחרינו. אמר לה, בוא נכנס לתנור, נכנסו לתנור. התנור עכשיו היה גרוף, התנור היה רותח. אז הוא עומד על התנור, והתנור שורף לו את הרגליים. אז היא אומרת לו, אשתו, בוא תשים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, עתיד, הגלי לא שורף. אז הוא לא הבין איך זה יכול להיות. אני כל החיים שלי לומד תורה, וגם עושה צדקה בסתר, בתן בסתר יכפה אף. וזאת היא כל היום בבית, במטבח שמה, כל היום שמה במטבח, עם הכביסות. מה, איך זה יכול להיות שאותה יש לו שורפת? שזה אמרה לו, אל תצטער, אתה נותן לה, אני כסף. אבל עד שהוא יציג מזה אוכל, הוא צריך ללכת ולקנות ולעשות, עד שיעשה ועד שיביא. לא כי הזמן כל זה. אני, שאני נמצאת בבית, תמיד יש אוכל מוכן, אם יש איזה, אני דופק בדלת, מיד אני נותן לו צלחת, אפילו צלחת חד פעמי, לא נורא. זה נתן לו בחד פעמי, העיקר שהוא אוכל אוכל מוכן, אה? אז זה מצווה יותר גדולה ממתן. הגמרא מלמדת אותך דרך אגב, שמצווה שאדם נותן לה, אני אוכל מוכן, זה מצווה יותר גדולה מאשר לתת לו ממון. אז עד רבה. אבל הכל פנים, אבון של גילוי עריות, דבר נורא ואיום. עוד אומרת הגמרא, אזהרה לגסי הרוח מיניים. איפה כתוב בתורה שאסור להתנהג בגסות הרוח? צריך שאדם יהיה דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו מידת ענווה. מיניים אמר רבה, אמר זה עירי מאכל, עומדים את זה מהנביא, כתוב בירמיהו, שמעו והאזינו, אל תגברו. אז הנביא מזהיר שאסור להתנהג בגבהות הלב. רב נחמן בר יצחק, מה פירוש גאווה? גאווה שאדם יש לו איזה כישרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו, או שאיזה מעלה, או שסתם בא לו להתנסות על הבריות, ובזה הוא מתנסה על הבריות. וזה דבר מאוד חמור, שעל ידי הדבר הזה שהוא מתנסה בו, הוא גורם צער לשני. זה דבר מאוד חמור, וזה בעצם שורש לכל העבירות, כמו שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, שעוון הגאווה זה גזע של כל השאר המידות הרעות, כמו כעס. למה אדם כועס למשל? למה הוא כועס? מפני ש... קרה איזה דבר שלפי ראות עיניו לא היה צריך לקרות, וזה מכעיס אותו. אז זאת אומרת, אם הוא הייתה לו את הענבה, את ההכנעה לפני הבורא יתברך, אז היה יודע שהקדוש ברוך הוא הביא לו את זה עכשיו כדי לנסות אותו, והוא מקבל את הדין באהבה. אבל במקום זה, זה נראה כביכול כי הוא מורד במה שקרה לו. אז זה דבר שהוא נובע מחמת גאווה, שהוא לא מקבל מה שקרה לו. אז זה נקרא גסות הרוח. אז אומרת הגמרא, יש עוד ראיה, רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, ורם לבביך ושכחת. הוא כתיב, ישמר לך פן תשכח. כדי רבי אבין, אמר רבי אלעי, ואמר רבי אבין, אמר רבי אלעי, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, אינו אלא לא תעשה. איפה שכתוב בתורה ישמר למשל, כמו כאן למשל שכתוב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. איך אדם יכול לשכוח את השם, את השם, על ידי שהוא לא מקיים את המצוות שלו? איך הוא לא מקיים? אז כתוב בפסוק אחר, ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. התורה מודיעה שברגע שהאדם מתנהג בגבות הלב, זה גורם לו לשכוח את השם. זאת אומרת, זה מרחיק אותו מהתורה והמצוות. אז כתוב ישמר לך. כל מקום שכתוב ישמר בתורה, לשון שמירה, הכוונה זה לא תעשה. זאת אומרת, אם הוא עבר על זה, אז הוא עבר בלא תעשה, הוא עבר על לב מהתורה. לב שווה 39 מלכויות. אם אדם עובר על לב, אז לב שיש בו מעשה, הוא צריך לקבל 39 מלכויות. אם זה לב שאין בו מעשה, אז הוא לא מקבל מלכויות אמנם, אבל יש בזה אבון. אז צריך לחפר לו על זה. אז הקדוש ברוך הוא צריך להביא עליו איסורים כבר בעולם הזה. איך כתוב? שרבנו הרמב"ם אומר, שאם אדם שרואה את הרשע, שהשעה משחקת לו, אז סופו, הרי סופו של הרשע ללקוט, הרבנו הרמב"ם אומר, גמרא בסנהדרין דף ז' אומרת, שהפעמיים שלוש, אם אתה תראה אדם שעושה איזה עבירה, או שהוא עושה איזה חטא, ומצליח והולך לו קלף, כמו שאומרים פעמיים שלוש, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מבטר לו וידון אותו רק בעולם הבא. אלא הפורענות עתידה לבוא אליו כבר בעולם הזה. אז אם כן, זה דבר שהוא מאוד חמור. כדי רבי אבין, אמרנו מה הכוונה של ישמר לך פן תשכח, הכוונה שאדם צריך להיזהר, לא לשכוח את השם. איך הוא שוכח את השם? אם הוא מתנהג בגאווה. מסופר שהרב אלישיב, שהיה לו שתי בנות, יש לו שתי בנות, והרב מעולם לא היכה את הילדים שלו. מעולם לא את הבנים ולא את הבנות, מעולם לא היכה אותם. אבל פעם אחת הוא נתן, הוא סותר לאחת הבנות שלו. למה? בגלל שהיא התנהגה בגסות הרוח על אחותה. הביאו אותה לידו ונתה לה סתירה, אמר לה, את יודעת שאני אף פעם לא מרביץ, אבל על גאווה אני לא סולח. עד כדי כך. ונתה לה סתירה פעם אחת בחיים שלו. עד כדי כך, זאת אומרת שהגאווה זה הדבר הכי חמור בעולם. כן, יש הגאון מווילנה אומר שעל שקר, הוא טועה שהוא אומר הגאון מווילנה ויגיר את הגאון, אומר אסור להלקות, אבל על שקר חייבים להרביץ. עד כדי כך. כי האמת, כל האמת, כי התורה, כל התורה מבוססת על האמת. כשאדם הוא הולך עם האמת, אז כל החיים שלו הולכים מקו ישר, לא עושה טעויות. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כך אומרת הגמרא בשבת נ"ה. אז אם כן, ככה צריך להתנהג. אומרת הגמרא, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דרש רב אבירה, זמנין אמר לה משמי דרבי עמי, לפעמים הוא היה אומר את זה משמו של רבי עמי, ולפעמים הוא היה אומר את זה משמו של רבי עשה. כל אדם שיש בו גסות הרוח, לסוף מתמעט. אם הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם גדולה למשל, לא משנה באיזה צעד, באיזה מקום, והוא מתנהג איתה בגסות הרוח, בסופו של דבר הוא ממעט אותו, שנאמר, רומו מעט. אם אדם מתורמם, רומו, הוא מתנהג בגסות, אז מעט, ממעט אותו. ושמת אומר ישנו בעולם, אולי טוב הוא ממעט אותו, אבל עדיין הוא יהיה בעולם הזה, תלמוד לומר ואיננו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, ואם חוזר בו אבל, אם הוא על ידי המיעוט הזה, הוא חוזר בתשובה להתנהג בענווה, אז נאסף בזמנו. אז הוא מאריך חזרה ימים כמו שקבעו לו מקודם, שנאמר והוא מחו, ככל יקפצון, כאברהם יצחק ויעקב, דכתיב בהו, בכל מכל כל. מה זה ככל יקפצו? הכוונה, יקפיצו אותם לעולם הבא, כמו אברהם יצחק ויעקב שהם האריכו ימים. אז לומדים מכאן שהענווה זה סגולה לאריכות ימים. אדם שמתנהג בענווה, סגולה שהוא מאריך ימים. אז שמתגלה בגסות הרוח, אז זה דבר שהוא לא טוב. ואם לאו, אם הוא לא רוצה לחזור בתשובה, כראש שיבולת ימלו. כמו שקוצצים ראש של שיבולת, כשאדם בא לקצור את החיטים בשדה, ככה יקצרו אותו. אומרת הגמרא, מה זה כראש שיבולת ימלו? אז יש בזה שתי פירושים. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר כי ססה דשיבולתה. ססה זה זקן של השיבולת. איך השיבולת גודלת? יש לה את הגיבול. ויש לה את הזקן של השיבולת, איפה שנמצאים כל הגרגירים. ואחד אמר כי שיבולתה עצמה. כמו הגבעול של השיבולת, יקצרו אותה. משלמה, מה? משלמה למנדה אמר כי ססה דשיבולתה. היינו דכתיבה כרו השיבולת עמה לו. לפי מי שאומר שזה כמו הזקן של השיבולת, החלק העליון, מובן מה שכתוב בפסוק כראש שיבולת. מה זה ראש השיבולת? זה פשוט הגרגירי חיטה. אבל יש מי שדורש את זה על הגבעול. איך תדרוש ראש על הגבעול, שזה התחלה התחתית של השיבולת? אלא למען דאמר כשיבולתה עצמה, מהי כראש שיבולת עם מה לא? מי שאומר שהקציצה של האדם הגאוותן, כמו שקוצצים את הגבעול, זה לא מתאים לפסוק, כי הפסוק אומר כראש שיבולת. אז היה צריך להיות על, על ראש של השיבולת, לא על הגבעול. אמר רב אסי וחיתן הדבר המשמע על תירוץ, משל לאדם שנכנס לתוך שדהו, הוא נכנס לתוך השדה, אז הוא רואה שהחיטים, הרוב החיטים הם גדלו בגובה נגיד 1.5 מטר, דוגמה. פתאום הוא רואה חיטים גבוהות יותר, 1.80 מטר, 2 מטר, דוגמה, נגיד. אז מה הוא עושה? קודם כל הוא מיישר קו. אז הוא קוצץ את השיבולים הגבוהות. את השיבולים הגבוהות הוא לא מגיע, אז הוא קוצץ אותה מהגבעול, מלמטה יותר. אז הוא קוצץ אותה מלמטה. אז זה מתאים לפסוק, זה נקרא כראש שיבולת, שהשיבולים הגבוהות עומדות בראש של השיבולים הקטנות. משל האדם שנכנס לתוך שדהו, גבוהה גבוהה הוא מלקט. את הגבוהות קודם כל הוא מלקט, שיהיה עומדות בראש של הקטנות. עוד כתוב בנביא ישעיה, ואת דקה הושפל רוח. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, איתי דקה. מי, אדם שהוא בעל שפלות הרוח, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה יצא איתי. כלומר, אני לוקח אותו, מגביע אותו, שיהיה במעלה גבוהה. אחד אמר, אני אדקה. זאת אומרת, אני יורד ושוכן עליו. כמו שכתוב בתנת ואליהו, שהאדם שיש לו ענווה אמיתית, זה רוח הקודש שורה עליו. הוא מסתבר, אומרת הגמרא, הרי יש פה שתי אפשרות לפרש את הפסוק. יש אפשרות לפרש את הפסוק, אדם שמתנהג יפה וענווה על כולם. אז אתה יכול לפרש את זה, שהקדוש ברוך הוא מגביע אותו מעל כולם. ויש אפשרות לפרש שהקדוש ברוך הוא יורד ושוכן איתו. הוא נמצא בתוך כולם, אבל הקדוש ברוך הוא שוכן איתו. אז יש שתי אפשרויות. אומרת הגמרא, מסתבר כמאן דאמר אני את דקה. יותר מסתבר לומר שהקדוש ברוך הוא יורד בעצמו ושוכן עליו, ומשפיע עליו רוח הקודש. איך? מה הראיה? שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, וישרה שכינתו על הר סיני. הרי יותר היה ראוי שהתורה, שזה הדבר הכי חשוב בעולם, היה צריך להיות מתן תורה על ההר הכי גבוה בעולם, או לפחות על האברסט, משהו כזה. לא על הר סיני, הר כזה נמוך. אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא לא חיפש את הגדולה. חיפש את הנמוך, את הנמוכים, את הענבים, אלה שלא מחזיקים מעצמם.
חיפש את
הכבשים. בדיוק. אני אדקר שהקדוש ברוך הוא יניח כל הרים וגבעות, וישרה שכינתו על הר סיני, ולא גבע הר סיני למעלה. הרי היה שתי אפשרויות, או שהוא מגביע את הבן אדם, או שהוא יורד בעצמו. הוא לא הגביע את הר סיני, הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד. אמר רב יוסף, לעולם ילמד אדם מדעת קונו. תמיד אדם צריך לראות איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בתורה, בפסוקים, וככה להתנהג. שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הרים וגבעות, והשרה שכינתו על הר סיני, כמו שאמרנו, כשאדם תמיד יחפש את המקומות הצנועים, הוא לא יחפש לבלוט, כי הגמרא אומרת בסנהדרין י"א, האדם שרוצה להאריך ימים, אז הוא צריך להיות בחושך. מה הכוונה? שהוא לא יבלוט. וקובל וקיים. אם אתה רוצה להתקיים, אז אל תחפש את המשכן הכנסת, כמו שאומרים.
מה החיים
שלו? מה?
החיים שלו חיים.
כן? טוב, אז יכול לשמש את זה מן הכלל.
מה החיים חיים שלו? יש כסף גלות.
אבל עין הרע הרבה. גמרא אומרת, למה באמת, למה אדם שהוא בולט יותר מזה שולט עליו, הוא לא מאריך ימים מפני ש...
הכדור היה גלה, הכדור היה חיום, גם הוא היה
בולט. או, זהו. או, הגמרא שואלת שם באמת, למה רבי זרק המציא את עצמו שיסמכו אותו לרבנות שיהיה מפורסם, הרי הוא יהיה מפורסם. זאת אומרת, הגמרא, תלוי איך הוא מתנהג. זאת אומרת, אם הוא רודף אחרי הכבוד וזה לא מגיע לו, אז זה דבר לא בריא בשבילו. אבל אם משמיים לחצו עליו, כמו שאומרים, אז זה משהו אחר. אבל פה רואים שהקדוש ברוך הוא בכל זאת הניח כל הרים וגבעות וישרה שכינתו על הר סיני. והניח כל אילנות טובות וישרה שכינתו בסנה. למה הקדוש ברוך הוא לא נגלה למשה רבנו בעת תאנה, עץ רימון? למה הלך על סנה? למה התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה? מה זה חשוב אם זה היה סנה או תאנה? אלא למלמד אותך סנה, זה הדבר, זה העץ הכי זול, הכי פשוט. למד אותך שהקדוש ברוך הוא הולך איפה? איפה שיש ענבה, שיטות, שם הקדוש ברוך הוא בא. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, תראה כמה, כמה חומר הגמרא מקדישה לעניין הגאווה, לעניין גסות הרוח. תראה מה זה, שתי דפים. זה לא דבר שהתורה כתבה אותו בהדר. החז"ל צריכו לעשות לימוד לעניין הגאווה. להביא שתי פסוקים ולהגיד, תראה, כתוב פעם אחת, כתוב ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך, ובמקום אחר כתוב ושמר לך פן תשכח את השם אלוהיך. זאת אומרת, הגמרא מפרשת את זה על גאווה. אז עוד דף הגמרא מקדישה לעניין הגסות הרוח. כמה זה דבר חמור. אז כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה. כמו עץ שעבדו אותו, עבודה זרה, ראוי לחתוך אותו. כתיב החבר, רמי הקומה גדועים. אנשים שמתנהגים ברמות קומה גדועים, וכתיבתם אצל עבודה זרה, ואשריהם תגדעון. אשרה זה עץ שעבדו אותו לעבודה זרה. אז דבר כזה אסור להם.
מה זה מתנהג בערבה?
כמו שאמרנו שאדם לא יתנסה על הבריות. זאת אומרת, הוא לא יתנסה עליהם, או הכוונה הוא לא יגרום, הוא לא יתנהג התנהגות כזאת שהיא תגרום לאנשים אחרים צער.
לא להעליב, לא לפגוע.
זה דוגמה אחת, נכון, זה דוגמה. או למשל שאדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו איזה משרה שהוא יכול לעזור, והוא מצער את הבריות בגלל שיש לו איזה משרה מכובדת או משהו כזה, שפתאום הוא מרגיש שהוא, איך אומרים, שהוא לא מכיר את הבן אדם הזה. הוא לוחץ ידיים רק לאנשים מהשורה העליונה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לו איזה מעמד והוא מתגאה בזה על הבריות, מצייר את הבריות, זה דבר מאוד חמור. צריך תמיד, איך אומרים, להכיר את מקומו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הגדולה, והוא גם יכול למעט אותו בחזרה. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין עפרו ננער, דעת רבי אלעזר שהוא לא קם בכחת המתים, עד כדי כך, שנאמר הקיצו ורננו, שוכני עפר, שוכבי... או שוכנה באפר לא נאמר, אלא שוכנה אפר, מי שנעשה שכן לאפר בחייו, ונפשי כאפר, לכל תהיה. אז זה מה פשט שאדמון באלוקי ניצור, ונפשי כאפר לכל תהיה. אז באמת הוא צריך לקיים את זה. אם הוא מתפלל והוא לא מקיים את זה, אז תפילת שווא, נפשי כאפר לכל תהיה. כן, אז שהוא הולך ונגמר. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בגסות הרוח, שכינה מייללת עליו, שנאמר, וגבוה ממרחק ידע, זה לשון יללה ידע, רש"י מסביר, וגבוה שזה השכינה ממרחק ידע. דרש רב אבי רבי תמר רבי אלעזר, בואו רואה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. בואו תראה מה ההבדל בדרך כלל, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. מידת בשר ודם, גבוה רואה את הגבוה. בשר ודם, בן אדם שיש לו ככה, הוא בן אדם חשוב, משרה ומכובד, אז הוא רואה את הגבוה. זאת אומרת, אם הגבוה יתקשר אליו, אז הוא עונה. אם זה אחד ככה, איזה תושב, הוא לא עונה, הוא לא מזהה, לא מוכר, עושה לך, איך קוראים לזה? אנד. ככה קוראים לזה? האדום. כן. ואין גבוה רואה את השפל. הגבוה לא רואה את השפל. הוא רואה רק אנשים מהסוג שלו, כמו שאומרים. אבל מידת הקדוש ברוך הוא, אין או כן. הוא גבוה, יש לך גבוה מיותר מהקדוש ברוך הוא, יש לבח שמו, אין. הוא גבוה ורואה את השפל. הוא לא רואה את הגבוה. שנאמר, כי רם השם, ושפל יראה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, רואה את השפלים, את הענבים, את אלה הוא רואה. אמר רב חסדא ויתם אמר רוקבה, כל אדם שיש בו גסות הרוח, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. עד כדי קרה, סכסוך עושה זה. שנאמר מלשני בסתר, ראה הוא אותו עצמית. גבע עיניים רוחב לבב, אותו לא אוכל. הקדוש ברוך הוא אומר שאני לא יכול לדור איתו, אל תקרא אותו אלא איתו. ואיגה דמתנלה, יש מפרשים את הפסוק הזה בתהילים על מספרי לשון הרע, שנאמר מלשני בסתר רעהו. מלשני בסתר, מלשון, האור מכה רעהו בסתר, שזה נאמר על לשון הרע. אמר רבי אלכסנדרי, כל מי שיש בו גסות הרוח, אפילו רוח כמעה, אפילו רוח קלה, אוכרתו, היא יכולה לאחור אותו. מפני שאדם שיש בו גסות הרוח, כמו שאמרנו, הוא לא יכול לקבל דברים שנגד רצונו, אז מה קורה לו? אז מיד הוא מתרסק, כמו שהוא משקורא לו איזה דבר שנגד רצונו, הוא מאבד את האשתונות, מאבד את האשתונות בקלות, שנאמר, והרשעים כים נגרש. ומה הים שיש בו? כמה רביעיות? ים יש בו הרבה מים. רביעית כמה זה? 81 מיליגרם. 86. כמה זה כלום?
אינסוף.
והים אינסוף מים, מים שאין להם סוף. ובכל זאת רוח כמעה אוכרתו, תראה בה קצת רוח איזה גלים עושה בים. אדם שאין בו אלא רביעית דם, אחת הכוונה היא מידת החיות של האדם, היא כדי רביעית. אם אדם מאבד דם, אם נשאר בו רביעית, יוכל לחיות. יכול להיות שהוא ימות יותר. אדם נגיד יש לו כמות מסוימת של דם בגוף. נגיד ששתי ליטר, דוגמה. מה? אדם יש כמה, יש לו 3 ליטר בגוף מדי אדם? יותר מ-3 ליטר. בתרומת דם כמה לוקחים לך ליטר?
חצי, לא?
חצי ליטר? חצי ליטר, בסדר. שלא נערות את המעטה. אז בסדר. אבל אם אדם נשאר לו חצי ליטר, יכול למות, יכול לחיות. רש"י אומר, אבל אם נשאר בו רביעית, פחות מרביעית, אין סיכוי. כן. אז אומרת הגמרא, אדם שאין בו אלא רביעית דם אחת, כוונה מינימום כדי חיות שלו זה רביעית, על אחת כמה וכמה שרוח קצת, כוונה איזה שערה, היא תאחור אותו, יכול לאחור אותו. כמו שהגמרא בסוף יברמות אומרת, שהעולם דומה לים סוער. העולם כמו ים סוער, כלומר שהגלים, יש הבדל בין גל לגל, ואדם צריך לדעת איך, שהוא נמצא בים סוער, איך לעבור את הגלים האלה כדי להגיע לחוף מבטחים. אז גם פה, אם הוא מתנהג בענווה, הוא מקבל על עצמו כל דין שבא עליו, ומתפלל להשם, אז הוא יכול לעבור את זה בקלות. אבל אם לכל דבר הוא מאבד את העשתונות, בגלל שזה לא נוח לו, לא מקבל את זה, את הדברים שבאו עליו, אז הוא יכול באמת להשתגע, לצאת מדעתו. וזה נקרא שהיא אוכרת אותו הרוח. עוד, אמר רבי חייא בר אשי אמר רב, תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה בשמינית. אחד משמונה בשמינית זה אחד של גאווה. הגמרא זה לא מוסכם, תכף הגמרא תדון בזה. דעת רבי חייא בר אשי, שצריך תלמיד חכם שיהיה בו 1/8 בשמינית, כלומר 1/64 ממידת הגאווה. 1/8 בשמינית זה מידת אוכלה שהגמרא מזכירה בבבא בתרא, זה מידה שהיא הכי קטנה. יש כל מיני סוגי של מידות בתורה, המידה הכי קטנה שלא שוקלים בה זה 1/64. כמו קורטוב, אילו היה נותן בקורטוב של דבש, פן נתן לכל עמוד פן הלכה. זאת אומרת, אם הדעה, הקטורת של הריח כל כך טוב, אם הדעה מעצם 1/64 דבש בקטורת, ושלא מתעלפים כבר מהריח. אז כדי כך אפשר להבין את זה. אז לכן לא שמים בדבש בקטורת. יש את הדעים של הדרשנים, שזה דבש, איך אומרים, שזה יכול להדפיח וכל זה, זה מביא לי גאווה. אבל הפשט הוא שאם מה שם ב-1/64 דבש בקטורת, נגמר, הריח היה מאלף את האנשים.
אז קורטוב זה 1/64?
כן, זה מידה קטנה.
קורטוב.
אז פה הגמרא אומרת שמינית שבשמינית, קורא לזה שמינית שבשמינית. כלומר, שמינית כפול שמינית זה 1/64. אז אבא רבונה ברד רבי יושע הוא מעטרה לכיסוסת שיבולתה, זה מעטר אותו, כמו הזקן של החיטה. כשזה עושה אותה יותר יפה, הגרגרים של החיטה, ככה זה מעטר אותו. למה? כי רש"י אומר שאדם שהוא תלמיד חכם, שהוא ממונה על קהילה, צריך שהוא יתנהג איתם גם כן לפעמים בגסטור הכוונה שידעו שיש הבדל ביניהם, שכל אחד צריך להכיר את מקומו. למה? כי לפעמים, אם הוא יקיד איתם ראש יותר מדי ויהיה כמו חבר שלהם, אז אחר כך שהוא יוצא לומר איזה משהו, אנשים יזלזלו בו, לא ישמעו בקולו, ואז חס ושלום יהיה חילול השם. ככה דעת רבי חייא בר אשי, וגם רבונה ברד רב יהושע. אמר רבה גם כן דעתו ככה, בשמתה מנביעית בה, יהיה בנידוי מי שיש בו גאווה, ובשמתה מנדלת בה. וגם מי שאין בו קצת גאווה, גם יהיה בנידוי. אז כוונתו כמובן, רק לאותו תלמיד חכם שהוא ממונה, שצריך להתנהג לפעמים בתקיפות, כדי שאנשים יפחדו מהפסקים שלו, שישמעו בקולו. ככה גם כן דעתו, שמתה זה נידוי. נידוי אמרו שזה דבר מאוד חמור. יש בהלכות נידוי וחרם, איך אדם מתנהג שנידו אותו חכמים. היום אין כוח כל כך לנידוי, לא מנדים, אבל אם באמת יגיעו למצב כזה שינדו אדם, זה דבר שמאוד מסוכן. מה אומרת במועד קטן דפית זין, למה הנידוי נקרא של מתה? זה כמו הטריקון של שני מילים, שם מיטה. אדם שמנדים אותו חכמים יכול למות גם כן. זה מאוד חמור, מסוכן, אדם שהוא מנודה לא מתפלל במניין. לא אומרים לו שלום, יושב בתוך ביתו, כמו איזה אדם מצורע. זה דבר מאוד חמור. ויש כמה דברים שמלדים עליהם, בית ניסטר וארבע דברים שמלדים עליהם, נדים עליהם. כשאתה מרם, סימן ביחוד נידוי וחרם, שם ביורי דעה, סימן שינה מצפקים, תמודי משהו כזה. עכשיו, אמרה אומרת, כל זה דעת האמוראים האלה. אמר רב נחמן בר יצחק לה מינה ולא מקצתה. דעתו, וככה פוסק רבנו הרמב״ם בהלכות גרות, שאסור בשום פנים ואופן להתנהג גם על לא תלמיד חכם, אף אחד שאסור להתנהג בגאווה. לה מינה ולא מקצתה. כל מידה ומידה. הקדוש ברוך הוא התנה שאדם צריך לא לחרוג יותר מדי, לא להיות בולט יותר מדי, לא להיות שונה יותר מדי, צריך להיות במידה ממוצעת, בינונית, אבל במידת הגאווה, זו המידה היחידה שאדם צריך להתרחק ממנה בתכלית. מאוד צריך להיזהר בזה, שאנשים לא יצטערו על ידו. מי זאת רמה, ידיחתי בתואבת השם כל כך בלב.
זה פשוט, מה זה גאווה?
גאווה זה כמו שאמרנו שאדם...
אם אתה באות חדר פואר, מה זה גאווה?
לא, זה לא מוכרח אם הוא נוסע באות מפואר. אדם יכול לנסוע על מפואר, יכול לנסוע על מרצדס, על זוגים, ואין בעיה.
כן, כאשר השליף שלך אין לנו לאכול גם.
אז
עכשיו... זה לא
גאווה,
לא?
זה לא מראה, זה לא מראה גאווה, רק מה יש...
זה לא גאווה.
זה יכול להרחיב את דעתו, כן, זה יכול להטריד אותו בעניינים של רוחניים. חוץ מזה יש את העניין של פניות, שזה יצא טובה, חזר ישמעו, שאדם, כמו שאמרנו מקודם, שאדם עדיף שלא יהיה בולט. כמו שאמרנו בסנהדרין, יהודה הקדמרא אומר, מי שרוצה להרחיב ימים, שלא יהיה בולט. אז בוודאי שאם אדם ישרה על אוטו מפואר וחדש, וכולם יסתכלו עליו ככה עם העיניים שלהם, אז יתעבוד. ועין הרע זה דבר מאוד חזק. מה אומר את דבר המציא דף קוף זין? שרב, פעם אחת הוא הלך לבית תלמיד, והוא עשה סקר. הוא עשה סקר, לא סקר של זודי, שקרים, סקרים. כן, אז הוא הלך והוא שאל כל 100 עמיתים בבית תלמיד, הוא יודע לדבר עם עמיתים. כל 99 מתוך 100 אמרו לו שהם מתו מעין הרע. אז עד כדי כך, 99% מהעולם הם מתים מעין הרע. אז עד כדי כך, זה דבר מאוד מסוכן. אבל אם אדם, יש מראה בברכות מזיין, הוא אומרת שדירה נאה, כלים נעים, הכוונה, בגדים יפים יותר מדי, ואישה יפה, מרחיבים דעתו של אדם. אז יש את הפשט, שנותנים לו יישוב הדעת, ושמחת הלב, ואז יש לו חשק לעבוד את השם.
הוא בתוך הבית, שלא רואים אחרים. נראה לה, יש לה רק
אימא, בתוך
הבית.
נפלא. זאת אומרת, יפה מאוד. זאת אומרת שבתוך תוכו, אם הוא דואג לעצמו לעשות לו יישוב הדעת ושמחה, אז זה דבר מאוד גדול, שזה מביא אותו לידי סיפוק גשמי, וממילא זה משפיע גם על הרוחני, כמו שבעלי החסידות אומרים שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות, אז זה דבר טוב. אבל המהרש"א אומר שמה שזה נאמר לגנאי. מרחיבים דעתו כמו בלעם, שהיה לו נפש רחבה. בלעם הרשע היה לו נפש רחבה. זאת אומרת, זה מרחיב את האדם, כלומר זה מסית אותו לעניינים, להסתכל על עניינים גשמיים מלבד. זה יכול להסית אותו הדברים האלה. אז כמובן, שאדם צריך לדעת להיות צנוע. וצניעות והענבה זה בא ביחד. שוב, אמרנו, כל דבר שאדם מתנהג, וזה גורם צער לזולת, זה בא על חשבון הזולת, זה נקרא שהוא מתגאה על הבריאות. זה הכוונה. אם אדם על ידי ההתנהגות שלו גורם צער על הבריאות, זה נקרא שהוא מתנהג בגאווה. אמרנו פעם שבא אחד החזון איש, פעם היו עוברים משתי חדרים לשלושה חדרים. היום מ-4 ל-5, לא מספיק 4. אני אומר, פעם לא היה 4 חדרים. היה 2 חדרים, אתה מסודר, אז אתה יכול לעבור ל-3 חדרים. אז בא אחד החזון איש, 50 שנה בערך יותר. אז הוא אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה לעבור ל-3 חדרים, מה אתה אומר? אז החזון איש אמר לו, מה אתה, איפה אתה גר? גר ב-2 חדרים. אמר לו, זה טוב עכשיו? אמר לו, כן, זה טוב. ואם אתה תעבור ל-3 חדרים, מה יהיה? אמר לו, יהיה טוב מאוד. אז אמר לו, החזון איש, חזל אמרו, והנה טוב מאוד. הנה טוב, זה מלאך. זה מלאך החיים. והנה, טוב מאוד זה מלאך המוות. שטוב מאוד זה כבר לא טוב. חזר אמרו, טוב מאוד זה מלאך המוות, שיהיה שתי חדרים. עדיף. למה? כי אדם צריך לדעת להסתפק במועט. אם הוא כל הזמן יחפש, הוא אף פעם לא יספיק לו. לעולם הוא לא יעסיק סיפוק בעבודת השם, הכוונה בדברים הגשמיים, ואז תמיד הוא יהיה עסוק בענייני עולם הזה, להעסיק כל מיני דברים. בסוף יגמור 70 שנה, לא יספיק לעשות שום דבר. אז זה הפשט, שאדם אם הוא, איזה הוא עשיר, שמח בחלקו. אמרה בשבת קפה, אומרת שיש כמה דעות בזה, איזה הוא עשיר, אבל אחד הדברים שהם יותר מפורסמים, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אז זה הפשט. טוב, אומרת הגמרא, אמר חזקיה, חזקיה הוא היה רבו של רבי יוחנן. יוחנן למד אצלו תורה קצת. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים עצמו כבשר, שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. מה הכוונה כבשר? הכוונה שהוא מתנהג ברכות, שיש לו לב בשר ולא לב של אבן, שהוא עושה את עצמו רך. אמר רבי זרע בשר, כתיב בי ונרפא. אדם לא כתיב בי ונרפא בפרשת נגעים, איפה שהתורה כתבה לשון בשר, אז היא כתבה ונרפא הנגע. ואיפה שהתורה כתבה אדם, לא נאמר שם שם רפואה. תרמוז לך שדווקא אם האדם משים את עצמו כבשר ולא כאבן, אז תפילתו נשמעת. אז הגמרא מביאה על זה עכשיו, אמר רבי יוחנן, אדם זה כמו ראשי תיבות אפר, דם ומרה. מהו האדם עצמו? אפר, אפר ואפר, דם, הרובו דם, וגם כן מרה. העניין הזה של המרה שנהיה ממנו מרה שחורה, מרה אדומה. אז הדברים האלה, רש"י מסביר פה, מכאובות יש, לפי המאכל שאוכל ועל ידי הבאים חולאים ונגעים ומכאובות, יש שקרואה בדברי הרופאים מרה שחורה ויש שקרואה מרה אדומה. אז הדברים האלה, אם אדם חושב על זה כל הזמן, אז זה יכול להביא אותו בעצם למחשבה על התכלית, שזה תשובה ומעשים טובים. בשר, שהאדם הוא גם כן עשוי מבשר, זה גם כן ראשי תיבות, בושה. אדם, הבית של אות של בשר זה בושה. שין זה שרוחה, אפילו שכותבים בסמך, לפעמים שין כותבים אותה עם סין, או ששין בסמך מתחלפות מוצאות הפה, שהן באות מאותו מוצא. אותיות המוצאות של אותיות השיניים, האותיות שיוצאות מהמוצאות השיניים, על ידי השיניים הוגים אותם, אז הם שין, סמך, ואות זין, ואות רש. אז גם כן האותיות האלה יכולות להתחלף, וגם רימה, גם כן שעתיד להיות רימה ותולעה. ויש אומרים שזה ראשי תיבות בושה שאול רימה, שהוא עתיד ללכת לשאול, לכתיב בשין, לא בסמך. אמר רב אשה, כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נפחת. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מפחית אותו, שנאמר ולסעת ולספחת. יש פה רמז, לסעת, אם הוא נסע את עצמו, בסוף עושה אותו נספח. נספח.
אנחנו אומרים לראות דברים האלה בחוץ, זה מה שסתם פעמים, לא רואים
לפעמים כן רואים, אם אדם מתבונן באנשים כאלה, בסופו של דבר הוא יראה זה, אלא מה שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא מחכה להם 10 שנים, 20 שנה.
מה גם מה, אתה לא
עשר? אז יכול להיות שאחר כך מטפלים בהם ככה בטיפול 10,000. אבל אם אתה מסתכל עליו בצורה כזאת, שהוא תכנן להיות מאחד המפלגות הראשיות, ועכשיו הוא נהיה איזה זוטר בכלל, הוא בכלל לא מופיע שם בשבילו, זה מוות. אפילו עד שאתה רואה אותו איזה ראש, או שהוא הצליח לגנוב מהמדינה כמה מיליונים, אפילו. אבל הוא רצה להיות ראש ממשלה, וזה לא הלך לו, אז הוא מת מהכבוד הזה שהוא איבד. אתה מבין? הוא אוכל את עצמו בתוך זה. יכול להיות שזה סוג של מיעוט גם כן. חוץ מזה שמחכים לו אחרי... אחרי... בוודאי. בוודאי. אז זהו, אז... ודאי ש... ודאי שעיקר הדין והחשבון נעשה לאחר מכן, אבל מה, שאדם צריך להכין את עצמו, לדאוג לעצמו שבעולם הזה הוא כבר, יהיה מסודר, כמו שאומרים. אז עוד אומרת הגמרא, ואין שאת אלא לשון גבהות שנאמר ועל כל הערים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות, ואין ספחת אלא תפלה שנאמר ואמר ספחיני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. שם מדובר על דוד המלך שהוא ברח משאול, אבל כתוב בתנ"ך ששאול נכנסה ברוח רעה ורצה להרוג את דוד. ודוד המלך שברח לאחימלך והוא בא לנוב עיר הכהנים, אז הוא לא אכל 3 ימים, 3 לילות, הוא היה רעב מאוד, רעב מת, כמו שאומרים, מת ברעב. ושם מסופר שהוא רצה לאכול, אז אחימלך אמר לו, שמע, אין לנו פה שום דבר, רק לחם הפנים. לחם הפנים זה הלחם שנמצא על המערכת, על השולחן בבית המקדש, במשכן, ואף אחד לא יכול לאכול את זה, רק הכהנים. דוד המלך לא היה כהן, הוא בא משבט יהודה, כהנים, הם באו משבט לוי. אמר לו, יש לי רק פה לחם הפנים, אז דוד המלך אמר לו, ספחי נא אל אחת הכהונות לאכול לחם, היה פיקוח נפש. הוא לא אכל 2-3 לילות, הוא עוד שנייה היה מת ברעב, אז הוא היה חייב לאכול את הלחם הזה, ואז שאול בא ושמע שהוא נתן לו, אז הוא חשב שהוא משתף עם דוד המלך פעולה, הוא לא ידע ששאול רודף אותו, את דוד. ואז הוא דן אותו כמורד במלכות, ומככה השתלשלו הדברים ששאול איבד את המלוכה שלו, וגם דואג, איבד את עולמו, שהוא רק 85 כהנים. אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא, שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו. מקריב מנחה, שכר מנחה בידו. מה זה עולה? למשל עולה, קורבן עולה זה קורבן שבא בנדבה. כלומר, שזה לא בר חטאים, אדם עכשיו למשל, הוא חשב מחשבה לא טובה, והוא רוצה להיות נקי ממחשבה. אפילו שהגמרא אומרת בקידושין דף מ', שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצטרף למעשה. למשל, אם אדם חשב מחשבה מאוד רעה, אפילו לרצוח מישהו, חשב לרצוח מישהו, בסוף הוא לא רצח. אז הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את זה כאילו הוא רצח. למה? שאצל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא תופס אותם בליבם. רק על מחשבת עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא דן על מחשבה. אבל אתה למד מכאן שהקדוש ברוך הוא לא מצרף את זה למעשה, אבל על המחשבה עצמה הוא כן מעניש את האדם. למה? כי המחשבה זה חלק רוחני של האדם. בזה הוא ניכר משאר כל בעלי החיים, כל שכן צומח ודומם, שיש לו את חלק המחשבה, חלק אלוה ממעל. והמחשבה הלא טובה היא מתנית את נשמתו. אז לכן גם על זה צריך כפרה. הקדוש ברוך הוא ידאג לו לעשות איזה כפרה בלי שהוא ירגיש אולי שזה בא דווקא על זה. אבל גם כמחשבה רעה צריך כפרה. לא, הגמרא אומרת שמה שהוא לא מצרף אותה למעשה, אבל עצם העובדה שהוא חשב מחשבה לא טובה, עובדה שבתיקוני הבנות של המקובלים, בשער רוח הקודש, רבנו ארי כותב שאדם שרוצה לתקן את המחשבה צריך להתענות 87 תעניות. זה דברים נוראים, זאת אומרת, כנראה שזה באמת דבר נורא, מחשבה לא טובה. אבל כל פנים יש את התשובה הפשוטה, שאדם חזור בתשובה ומשתדל לשפר את מעשה ואת מחשבתו. אז אדם חשב מחשבה לא טובה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הוא מביא כבשה, מביא קורבן עולה, מביא לבית המקדש ומתכפר לו. כמה עולה כבשה? נגיד 500 שקל, פחות אפילו. מביא לבית המקדש ומתכפר לו. זה נקרא עולה. או מנחה, רוצה להביא מתנה לבית המקדש, שכר מנחה בידו, רוצה להיכנס לעזרה, השתחוות, נקדש בוכו, אז הוא נכנס עם כבש ומקריב את המנחה הזאת. אבל מי שדעתו שפלה עליו, זה לאדם שרוצה אבון ספציפי. אבל מי שדעתו שפלה עליו, זאת אומרת שהוא ענב, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב כל הקורבנות כולם ביחד. קומפלט, אה? שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשברה. זבחי כתוב, זבחי אלוקים, רוח נשברה. אתה רוצה שיחשב לך שיקרבת את כל הקורבנות? אם יש לך רוח נשברה, כוונה השפל, אז נחשב לך. ולא עוד, אלא שאין תפילתו נמאסת. אדם שמתנהג בגסות, לפעמים הוא מתפלל לאיזה דבר והוא לא נענה. יכול להיות בגלל הגאווה, שנאמר לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תפזה. יפה. עוד עניין, פעם הרבי יהושע בן לוי, כל השם אורחותיו בעולם הזה, שם מלשון שמאות, כמו ששמאי בא ומעריך לך את הנזק, את השווי, אז זה מלשון שמאות, כל השם הוא מחשב את מעשיו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אם הוא מחשב, כדאי לי ללכת לשם, לעשות, יש בזה עבירות, אין בזה עבירות, יש חתונה מעורבת, יש שם הרבה פריצות, כדאי ללכת. אם אני אלך, אני אשמח את החתן, אבל כמה עבירות אני אעשה בדרך, אז לא, אני לא אלך. כן. אז זה נקרא שהוא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ואז זוכה לחיי עולם הבא. זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. לפעמים אפשר ללכת לחופה, תלוי בנסיבות, אם יש משפחה, יש איבה, יש שנאה. הכל צריך אדם לעשות לו רע ולהסתלק ולהספק. כל דבר חמור שיש בזה עניין של הפסד מצווה כנגד הפסד, שכר מצווה כנגד הפסדה, שכר עבירה כנגד מצווה. אם אדם יכול להפסיד הרבה מצוות בשביל שהוא בחר לעשות מצווה אחת, זה דבר שצריך להתייעץ עם החכם, שהוא ידריך אותו מה לעשות כדי שלא ייקשל. זה נקרא שהוא שם את אורחותיו. אז אם הוא באמת תמיד מחשב את המעשים שלו, והוא יודע שיש איזו מציאות שהוא יעשה מצווה אחת אבל הוא ייקשל בכמה עבירות, אז זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם דרך הראינו ביש האלוהים. אל תקרא ושם אלא ושם דרך. אדם ששם את דרכו, מחשב את דרכו, ללכת לפה או לא ללכת לפה, בסוף הוא מבין שלא כדאי או כדאי, אז זוכה בישועה. עוד הלכה כתוב, והלכה והייתה לאיש אחר. אמר רב יוסף, הכתוב כראו אחר, שאין זה בן זוגו של ראשון, שזה הוציא רשעה מביתו, וזה הכניס רשעה לתוך ביתו. ומדובר, עכשיו אחד התחתן עם אישי, וזאת הלכה בגדה בו. הייתה נשואה. עכשיו בא בן אדם השני, הכיר אותה את האישה הזאת, יודע שהיא אישה שבעלה הראשון גירש אותה בגלל שהיא בגדה בבעלה, אז בא השני ונושא אותה, אז חכמים קיללו אותו, מסכת גיטין דפסדי, קיללו את האדם הזה שלוקח אישה זונה. אמרו שהיא תקבור אותו, שהוא לא יאריך ימים, שהוא לא יצליח ליהנות ממנה הרבה. כיוון שלקח אישה אחרת, ופה חז"ל קיצרו ואמרו, אמר רב יוסף, מה זה כתוב, והלכה והייתה לאיש אחר? שם כתוב, למה האדם גירש אותה? כי מצא בה ערוות דבר. כלומר, היא חס שלום, הלכה עם מישהו אחר באותה נשואה. וכמובן בעלה ראה את העניין הזה, את העניין הזה גירש אותה, וגירש אותה. אז הלכה התחתה עם מישהו אחר. זאת אומרת, הגמרא, תראה, התורה קרא לו איש אחר. למה? כמו סטרה אחרה. הוא כבר לא בצד של הקדושה. בן אדם שלוקח אישה כזאת, אז התורה...
יש לה תקנה?
מה? אין לה תקנה? יש לה תקנה, אבל אין לה תקנה. יש לה תקנה, היא יכולה להתחתן, גם אם כמובן שכל שכנים יעשו תשובה. אבל למה שהדבר הזה, האישה הזאת תהיה, ואיך אומרים, יגלגלו חובה לידי האדם הזה? יכול לקחת לו אישה עם עבר נקי, עבר יותר טוב, כמו שאומרים. לא עם עבר של אישה מנאפת, זה רחמנא ליצלן. זה כמו קטם כזה, שלא כדאי לאדם לקחת אישה כזאת. כמובן ש...
פה לא אומרים שהשם מזווג מזווגים
בו. אז כמו שלמדנו שיעור שעבר, שהיה בזיווג ראשון, היה בזיווג שני. אז בזיווג שני באמת לכאורה יש פה בעיה. מה שקורא לא מהיר. הרי אם כתוב פה שהאישה הזאת, האישה הזאת חס ושלום, היא עברה עלות עינף. ועכשיו מישהו אחר רוצה להתחתן איתה. הרי למדנו שיעור שעבר שבזיווג שני מזווגים לו לפי מעשיו. אז אם הוא צדיק, אז איך זה יכול להיות שהוא לוקח אישה כזאת? מזווגים לו לפי מעשיו. איך זה יכול להיות? מה כבודו אומר?
הוא
צריך לומר שהיא עשתה תשובה. פה מדובר שהבן אדם הזה הוא לא צדיק. אם הוא היה צדיק ויודע שהיא אישה כזאת, הוא לא היה לוקח אותה. חייבים לומר שזה בן אדם שהוא לא צדיק. עד כדי כך, עובדה שחזל קיללו אותו. אמרו לו שהיא קוברת אותו. בגיטין דו צדיק, אמר החזל, אמרו שתקבור אותו האישה הזאת. זאת אומרת שהוא לא היה... או שהיא עשתה תשובה והוא צדיק, או שהוא עצמו, הוא לא צדיק.
שאלה, איך ישוע לקח את זאת, איך
קוראים לאחר? שאלה, זה בדיוק גם שאלה שאלו אותי. כן, רק מה? שהייתה בגיותה, היא הייתה סתם מופקרת, היא לא הייתה מיוחדת למישהו.
אתה נשואה,
לא? לא, אחר לא הייתה נשואה. היא הייתה מופקרת, היא הייתה גויה. כן, חיים כל העולם. אז היא אישה מופקרת, היא לא מיוחדת למישהו. זה לא נקרא אישה זונה לפי התורה. אישה זונה לפי התורה זה אישה שעברה על גילוי עריות. כלומר שהייתה נשואה, וחס שלום אח ואחות, אחות טוב. איך? אם היא לא נשואה, היא מפקירה את עצמה לכולם. יש בה איזה פגם לעניין שכהן לא ייקח אותה לכתחילה, אבל לעניין אישה זונה, היא לא אסורה. היא לא נקראת אישה זונה לפי התורה. היא לא אישה זונה. לא תהיה קדשה בבנות ישראל, אבל היא לא נקראת אישה זונה. אישה זונה זה רק אישה שעברה על איסור גילוי עריות. זה הפשט. עכשיו, אומרת הגמרא, אחרי שלמדנו שיעור שעבר שאם האדם הזה קינה לאשתו, אמרנו שזה לשון הזרה, והזהיר אותה על איזה מישהו, ובאמת באו שתי עדים וראו אותה סוגרת את הדלת עם מישהו, ואמרנו שהיא נאסרת מחמת הספק. הספק, היא למה? כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיא לא עשתה עבירה שם. אם היא לא עשתה עבירה, אפילו אם הוא חיבק אותה, נשק אותה, כמו שחזל דרשו עשרה ימינו ואבי מלך, אפילו, כל השאלה היא פתעה עבירה בפועל, היא לא נאסרת עליו ודאי, זאת אומרת, מבחינה ודאית. מחמת ספק היא נאסרת עליו. אז אומרת המשנה שהיו מעלים אותה לבית הדין הגדול שבירושלים. למה זה נקרא בית הדין הגדול? כי בכל עיר ועיר, בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה יושבת סנהדרין קטנה. 23 חכמים, זה נקרא סנהדרין קטנה. שיש דינים חמורים, כמו כאן, טקס השקעת נסותה, מה שמעלים אותה לבית הדין הגדול, 70 חכמי סנהדרין, 71. ומאיימין עליה, כדרך שמאיימין על ידי נפשות, ואומרים לה, למה מאיימין עליה? בגלל שלא רוצים סתם למחוק את השם. מתי שמוחקים, שמשקים את הסוטה, את המים הערערים בבית המקדש, אז כותבים שם יתן השם אותך, ועלה, וכל הפרשת סוטה שמדברת שמה. אז שמה כתוב יתן השם אותך, כתוב שם שם השם, ואסור למחוק שם השם. אסור למחוק שם השם בלי סיבה, רק פה זה גזרת הכתוב, שמוחקים שם השם כדי להטיל שלום בין בעל לאישה. אבל אם עכשיו האישה הזאת היא באמת סתם, למה סתם תביא את שם השם לידי מחיקה? אם את רוצה לתאר את שמך, על הכיפק, אז בסדר, תעמדי על שלך וימחק שם השם והתגלה האמת שלא עשתה כלום והיא תחזור לבית ועלה. אבל אם היא עשתה את העבירה, למה סתם לגרום למחיקת שם השם שזה דבר מאוד חמור? אז הם מאיימים עליה. אומרים לה, ביתי, הרבה יין עושה, כמו שאמרנו שיין זה מביא יללה
לעולם. לא מאיימים על הגבר.
כי הגבר עצמו, איזה גבר שהיה איתה?
כן.
הגבר עצמו, מעיקר הדין, סתם ככה באלמה, זאת אומרת, דרכו של עולם, שהבעל יכול לנסוע כמה אנשים. והאישה, היא לא יכולה לנסוע רק איש אחד. זה מה שאומרת הגמרא בירורין דף קוף, שאחד מהכללות שנתקללה חווה, שהיא תהיה מותרת רק לבן אדם אחד. ברגע שהיא נישאת, היא יכולה להתחתן רק עם אדם אחד, היא לא יכולה להתחתן עם שתי גברים. אבל האיש יכול לנסוע כמה אנשים. כיוון שהעובר, איפה הוא נמצא אצלה? כדי שיהיה עקב עובר, אז התורה לא הייתי רואה לאישה לישא שתי הגברים. אחר כך לא ידעו למי הגבר, לבי הילד הזה שייך. ועוד עניין שהאישה הזאת, שהיא חטאה באבון של אשת איש, האישה דעתה קלה. דעתה קלה, היא נוכל להתפתות. האישה הזאת הייתה צריכה לשמור על עצמה יותר מהגבר ההוא, כיוון שהאישה הזאת היא אסורה ללכת עם אף גבר. אז לכן, גזירת הכתוב שדווקא האישה הזאת היא תלך לבית המקדש. על האיש עצמו, כבר יבוא עליו כל מיני איסורים ברבינן. אבל האישה הזאת שהיא מנסה להוכיח את חפותה, אותה המים האלה יבדקו. עכשיו הגמרא אומרת שמאיימים עליה, אומרים לה הרבה יין עושה. מה שאמרנו שיין, ברגע שהוא משחרר את מערכת העצבים, אז הגמרא אומרת שהוא יכול להביא אותו לידי קלות ראש. ואז הוא יכול לעשות כל מיני דברים שיכולים להביא אותו לידי עבירות. הרבה שחוק עושה, כמו שכתוב באבות. שחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה, חס ושלום לבוא, לעשות עבירות יותר חמורות. הרבה ילדות עושה, מעשה ילדות היא עשתה. הרבה שכנים הרעים עושים, יכול להיות שהיה לה שכן רע שפיתה אותה. לא משנה מה קרה לך, עשית עבירה, עשי לשמוע גדול שנכתב בקדושה, שלא ימחל על המים. אל תעשי לכוונה שימחק השם של הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח על קלף וכותב את הפרשה, כתוב שם השם השם, ואתה מוחק במים של בית המקדש. זה דבר מאוד חמור למחוק את שם השם. אז אם כן, למה תביא את השם לידי מחיקה? תודי שעשית את העבירה, תצאי עכשיו בלי בעיות, לא יקרה לך כלום, אל תדאגי, כוונה מהמים האלה, ולכי לחיים טובים ושלום, תחזרי בתשובה וירחם השם. שנכתב שרים אחרי על המים ואומרים לפניה דברים שאינה כדאי לשומעה, מבזים אותה. היא וכל משפחת בית אביה. אם אמרה תמאה אני, אם היא באמת מהפחד הזה, הצליחו לשכנע אותה, ואמרה שהיא תמאה, אז שוברת כתובתה ויוצאת. מה זה שוברת כתובתה? כמו שובר. היא כותבת על הכתובה שהיא זינתה, שהיא מסביר, והפסידה כתובתה, כדי שלא תבוא ותתבע את הכתובה שלה בבית הדין. תגיד, הנה, אני לא קיבלתי את הכתובה, הנה הכתובה.
מתי זה נמחל? רק שיש מעשה בינה לבינו, שאולי מפחד, וזו תודה, כן עשיתי, לא מפחד, מפחידים אותה, אומרת, אולי המים בכל זה חזו בה. גם לא עשתה היא חזו בה.
נכון, אני יכולה להודות מהפחד. נכון. אבל אם היא מודה בכל מי
שם... אפשר לפוך, היא יודעת שהתנעה,
היא לא מודה. איך היא לא מפחדת מהמים? היא לא מפחדת. לפעמים נשים יש להם כל כך גאווה שהן לא מאמינות שהמים יפגעו בה. אמרתי ככה. וכמו שאומרת הגמרא במגילה י"ד, לא יאה יהירותה לנשך. זה לא יפה גאווה לגאווה לאישה. אז האישה, כבר אתה מבין שיש בה גאווה. אז אם כן היא כל כך בטוחה שהיא לא נפגע מהמים האלה, שהיא לא מודה. אבל פה לפעמים היא יכולה באמת להודות מהפחד. אז זה בעיה שלה, זה בעיה שלה שהיא עוד זאתה. היא בעצמה בכלל, היא הביאה את עצמה לידי המעשה המכוער הזה. עצם העובדה שהיא סגרה את הדלת עם מישהו, זה כבר מעשה מכוער, יש מחלוקת בפוסקים. שגם אם היא חוזרת לחיק בעלה, יכול להיות שהיא מאבדת את כתובתה. דעת החלקת מחוקק שהיא מפסידה את כתובתה. אז אם כן, צריך לכתוב לה כתובה מחדש. אז מקודם הוא כתב לה $1,000,000, עכשיו לכתוב לה 20 שקל. אחרי שעשתה לו דבר כזה, התקפת לב, 20 שקל כתוב לה. מינימום, 200 יורד. היא וכל משפחת בית אביה. אז אם היא אמרה תמאה, שוברת כתובתה. ויוצאת. ואם אמרה תאורה, אני אומרת לו, אני תאורה, מה, איך אתם מתביישים, להגיד לי את זה, מה קרה לכם, תראו, אני יש לי מטפחת על הראש, בסמלה עד הרגליים, מה? מעלים אותה לשער המטרח, שעל פתח שער ניקנור, ששם משקין את הסוטות, ומתארים את היולדות, ומתארים את המצורעים. שער הניקנור, זה הניקנור הזה, זה היה אחד שהביא, הוא רצה לתרום דלתות שנחושת. דלתות מאוד מיוחדות ויקרות. הוא מספר ביומד הפלמד זין שהוא רוצה לתרום את הדלתות האלה, והיה שערה בים, הוא רוצה להביא אותם לירושלים, והיה שערה בים, והים זרקו דלת אחת, זרקו את הדלת מהספינה, וכל כך הצטער שהדלת הזאת ירדה לאוקיינוס, ושבאו לנמל, אז פתאום הדלת עלתה מתחת הספינה, בצבצה. היא הייתה דלת כבדה, מנחושת, משהו ברזל כבד, פתאום היא צפה מתחת לספינה, זה היה נס עצום. לכן קראו על זה על שמו, שער ניקנור. אז השער הזה, יש לו עובי, כמו המשקוף פה, הוא עבה, הוא עבה מאוד, וזה השער שממנו אתה נכנס לתוך העזרה של הכהנים. אתה נכנס לתוך העזרה, עכשיו כיוון ששם בתוך העזרה, המצורעים או היולדות או הסוטות, אסור שם להכניס אותם, כדי שלא יתאמו את העזרה. אדם שיש בטומאה, אסור לו להיכנס תוך העזרה. אז את העובי של המשקופים, בין המשקופים, לא קיצו את המקום הזה, כדי שלפחות שם הם יעמדו על הקצה. הם עומדים שם בפתח של השער, ושם מתארים אותם, את היולדת שהיא צריכה להביא קורבנות, שתי תורים ושני בני יונה, וגם את המצורעים. המצורע עצמו, הוא לא יכול להיכנס. איך הם מתארים את המצורע? ביום השמיני מביא ציפור, שוחטים את הציפור, ומורקים אותה ושמים לו דם על הבוין ידו הימנית, בוין רגלו הימנית ועל אוזן הימנית. עכשיו הדם הזה, אם הכהן יוציא את הדם הזה מחוץ לעזרה, הדם הזה נפסל, הוא לא יכול לתאר. מצד שני המצורע, הוא תמה תומה מאוד חמורה, הוא לא יכול להיכנס לתוך העזרה. אז מה עשו? התורה התירה שיכניס את הבעונות שלו ואת הבעונות של הדם של הרגליים לתוך העובי של השער ניקנור הזה, לעובי של המשקופים, שם אין קדושה. ושם זה לא נקרא שהאדם יצא, כיוון שהוא עדיין נמצא בין שתי המשקופים. אז שם גם כן האישה סוטה עומדת. כלומר, אחר כך יכול להיות שמהפחד שלה היא תפרוס מחזור, תפרוס נידה, והיא תדמה את העזרה, כמו שהגמרא תגיד לכמן. אז לכן לא מניחים אותו להיכנס לתוך העזרה. וכהן אוחז בבגדיה, תופס את הבגדים בחוזק, אם נקרעו, נקרעו. אם נפרמו, נפרמו. אז צריך שהיא לא תבוא עם איזה חליפת ערב של 15,000 שקל, אה? שלא יקרה לה חליפה. אם נקרעו, אם נפרמו, נפרמו. עד שהוא מגלה את ליבה, כלומר, המקום חזה, שבין הקשון נקייה, אז אמרו ליבה. עד שהוא מגלה את ליבה, וסותר את שערה. סותר את שערה, כוונה, מה זה סותר את שערה? הוא מפרק לה את ה... גם את ה... מוציא לה את הכיסוי וגם את התסרוק. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, אם היה לה לב נאה וידוע מה הפירוש, לא היה מגלה, לא היה מגלה אותו. ואם היה שערה נאה, לא היה סותרו. אם היה לה שער יפה, לא מסותר אלא את הדיסרוקים. אם היא הייתה מתכסה בלבנים, נכסה אותה בשחורים. עד כדי ככה, הכל היה כדי לנבל אותה, ההפך מקישוט וניהול. כמה שפחות יהיה מקושט לבזות אותה, אז דבר נורא והיום, מה זה הטקס הזה? זה עושה לה טראומה על כל החיים, הטקס הזה. היו עליה כלי זהב, אם היה עליה כל מיני תכשיטים ויעלומים וכתביעות, נזמים וטבעות, מעבירים ממנה כדי לנבלה. ההפך מתכשיטים זה ניבול. אז כדי, כמה שהיא מקושטת בתכשיטים ובגדים יפים, מעבירים ממנה את הדברים האלה. אחר כך מביא חבל מצרי, וקושרו למעלה מדדה, וכל הרוצה לראות בלראות. כל העולם שרוצה לראות בלראות. אז מה, יכולים לבוא מאות אלפים, כי זה טקס נדיר, אתה יודע איזה בושה זה? רק מהבושה יכולה להתעלף. לא ככה? חוץ מעבדיה ושפחותיה, הגמרא אומרת שלא מנותנים להם להיכנס. לעבדים שלה ולשפחות שלה לא נותנים. למה? מפני שליבה גס בהם, כמה שהיא רואה אותה, היא מקבלת איזה סוג של ביטחון עצמי כזה, והיא לא תודה. ככה, אם לא יהיה אף אחד שם הקרוב שלה, היא תודה. יכול להיות שהיא תודה מהפחד, מהבושה, מהאיומים, לא יהיה לה ביטחון, ואז לא ימחקו את שם השם. הכל כדי שלא ימחקו את שם השם. וכל הנשים מותרות לראותה, כל הנשים יכולות לבוא לראות, שנאמר ונמסרו כל הנשים מלשון מוסר. ולא תעשינה כזימתכנה, שאנשים יבואו ויראו מה עושים לאישה סוטה, אמרו לו איזה בושה, עזוב, ישר אני עכשיו יותר, אני לא הולכת עם האו, אני חוזרת הביתה, לא כדאי להתרס בבלגן, לא כדאי לקחת צ'אנס כזה. כשאנשים רואה דבר כזה מה שעושים לה, אז גם היית עזור בתשובה. יהיה רצון שזכה לחזור בתשובה בעזרת השם. שבוע הבא נמשיך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.